הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי,
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעת הדשמיה נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת פסחים, פרק חמישי, פרק תמיד נשחט, בדף למד ב'. אנחנו נתחיל את השיעור בדף למד א', עמוד ב', למטה במשנה בהלכה ב'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו התאורה של אוד מוצל מאש, הרב החסיד רב יוסף יצחק, בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. כהקדמה למשנה יש להקדים ולומר שכל קורבן יש להקריבו לשם מה שהוקדש לו מתחילה, כגון אם אותו קורבן הוקדש לעולה, הרי שצריך לעשות את ארבעת העבודות הראשונות שלו, ואלו הם שחיטה, קבלת הדם, הולכת הדם וזריקת הדם לשם עולה. גם אם הכהן לא חישב בפירוש שהוא עושה את עבודות הקורבן לשמו, הרי שנחשב הדבר כאילו הוא קרב לשמו, שהרי גם מחשבת סתם, העיקר שלא הייתה שהמחשבה שלילית נחשבת כלשמו. אולם, אם חישב הכהן בפירוש שהוא עושה אפילו את אחת מהעבודות הללו שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם לשם קורבן אחר, הרי העבודה הזאת פסולה, וזהו פסול של מחשבת שלא לשמו. ויש להעיר ולומר שרוב סוגי הקורבנות אינם נפסלים במחשבת שלא לשמו, אלא רק הבעלים לא יצאו ידי חובתם בקורבן זה. אולם, פסח וחטאת יצאו מכלל זה, ובפסח ובחטאת, אם חישב הכהן מחשבת שלא לשמו, בשעת עשיית אחת מהעבודות שחיטה, הולכת אדם, זריקת אדם וקבלת אדם, הרי שהקורבן הזה פסול. ולכן אומרת המשנה, הפסח ששחטו שלא לשמו, או קיבל את דמו, או הילך, כלומר עשה את הולכת אדם, או זרק את אדם שלא לשמו, או לשמו ושלא לשמו, ובהמשך הירושלמי יבאר מהו לשמו ושלא לשמו, או שלא לשמו ולשמו, הרי הקורבן פסול. אומרת המשנה, כיצד לשמו ושלא לשמו, כגון שחשב הכהן לשום פסח ולשום שלמים, באופן כזה הקורבן פסול. כיצד שלא לשמו ולשמו, שקודם כל הוא חשב בשעת הקרבת שחיטת קורבן הפסח לשם שלמים, וזהו שלא לשמו, אולם לאחר מכן חשב לשם פסח. עד כאן ראינו בסייעת הדשמיה את דברי המשנה. מבאר כעת הירושלמי מהמקור לכך, שיש בקורבן פסח פסול שלא לשמו, מניין שואלת הגמרא שהוא צריך לשוחטו לשמו? עונה ירושלמי רבי בא בשם רב אומר, נאמר בתורה בשמות י"ב פסוק כ"ז, ואמרתם זבח פסח הוא. באה התורה כאן לומר, אם שחטו לשם פסח, הרי הוא פסח כשר, ואם לאו אינו פסח והקורבן פסול. ואת זה לומדים מכך שאמרה התורה, ואמרתם זבח פסח הוא להשם. ומאמינים זבח פסח, למדנו שיש לשחוט את קורבן הפסח דווקא להשם, ואם לא הקורבן פסול. ממשיך הירושלמי ומבאר שאר כל מעשיו, כלומר, עד עכשיו למדנו שהשחיטה צריכה להיות לשם פסח. אולם במשנה למדנו שבכל ארבעת העבודות, גם שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם, בכל ארבעת העבודות הללו, מחשבת שלא לשמו פוסלת, ונשאלת השאלה שאר כל מעשיו, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם, מניין שאם הם נעשו שלא לשמו הקורבן פסול. עונה ירושלמי נאמר בדברים ט"ז פסוק א', ועשית פסח. מפסוק זה למדנו שיהיו כל מעשיו, כלומר כל עבודות הקורבן, לשם פסח. ולכן גם בפעולת השחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם בכל ארבעת הפעולות הללו, אם הן נעשו או אחת מהן נעשית שלא לשמו הקורבן פסול. שואלת הגמרא מעתה, אם למדנו מהפסוק ועשית פסח, שיהיו כל מעשיו כלשון הגמרא לשם פסח, אם כן, מדוע רק בארבעת העבודות הללו, אם הן נעשו שלא לשמו הקורבן פסול? אפילו הקטר אימורין של הקורבן, גם בו הרי יש לעשותו לשם פסח, כפי שאמרה התורה ועשית פסח, ומדוע בכל יתר העבודות מחשבת שלא לשמו אינה פוסלת? עונה הגמרא תלמוד לומר, אמרה התורה זבח, ואמרתם זבח פסח הוא, בפסוק הראשון שהביאה הגמרא, מזביחה מיוחדת שהיא מעכבת את הכפרה. יצאו הקטר אימורין שאינן מעכבין את הכפרה, שהרי בניגוד לפעולות השחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם, שאם הם לא נעשו הרי שהקורבן פסול. אם לא הקטירו את האימורים, או מפני שהקורבן עבד, או מפני שהוא נטמע, באופן כזה הקורבן כשר. ולכן דווקא בארבעת העבודות הללו שהן קריטיות בשביל שהקורבן יהיה כשר, ואלו הן שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם, דווקא בפעולות הללו, אמרה תורה זבח, ששם הסביחה שהיא מיוחדת ומעכבת את הכפרה, אם היה מחשבת שלא לשמוע קורבן פסול. אולם ביתר העבודות, הקורבן יהיה קשר גם אם הייתה שם מחשבת שלא לשמוע. שואל הירושלמי חטאת מניין, כפי שהקדמנו בהקדמה למשנה, פסח וחטאת יצאו מכל הקורבנות. כל הקורבנות, אם הם הוקרבו שלא לשמן, הקורבן כשר, רק שהבעלים צריך להביא קורבן אחר במקום הקורבן הזה. יצאו פסח וחטאת, שבשני הקורבנות הללו, אם יש מחשבת שלא לשמוע, הרי שהקורבן פסוק. ועד עכשיו ביאר הירושלמי את המקור לכך שפסח, שנעשו אחת מארבעת העבודות, שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם שלא לשמוע, הרי שהקורבן פסול. אולם נשאלת השאלה חטאת מניין. עונה על כך הירושלמי נאמר בויקרא דלת פסוק למד ג' ושחט אותה לחטאת. ומכך למדנו שקורבן חטאת צריך להיות לשמוע. ונשאלת השאלה כל זה דווקא לגבי ושחט. אולם הושאר כל מעשיו, כפי שלמדנו מקודם, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם מניין, שאם יש המחשבת שלא לשמוע הרי שהקורבן פסול. עונה הירושלמי נאמר לגבי קורבן זבה בויקרא תדבר פסוק למד, ועשה הכהן את האחד חטאת. ומכאן אמרנו שכל העשיות של קורבן החטאת צריכים להיות לשם קורבן חטאת. נשאלת השאלה מעטה אפילו יקטר אימורין, כפי שהקשה הירושלמי לגבי קורבן פסח, הרי מכך שכתבה התורה ועשה הכהן את האחד חטאת, ולמדנו שכל עשיות החטאת צריכים להיות לשם חטאת, ואם לא הקורבן פסול, אם כן אולי אפילו הקטר אימורין, אם הם יעשו שלא לשמוע הקורבן יהיה פסול. עונה הירושלמי תמון לומר, ושחט אותה לחטאת, זה הפסוק הראשון שהירושלמי מקודם ציטט. משחיטה מיוחדת שהיא מעכבת את הכפרה, יצאו הקטר אימורין שאינן מעכבין את הכפרה. כלומר, מכיוון ששחיטה וכל ארבעת העבודות הראשונות שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם, בכל ארבעת העבודות הללו, אם הן לא נעשו הרי שהקורבן פסול, שהרי רק מזריקת אדם ועלה הקורבן כשר ועולה לבעלים לשם אותו קורבן, אולם לעומת זאת אם לא היה הקטרת האימורין, מאיזה סיבה שלא יהיה, או שהקורבן נטמע, או שהוא עבד, או שהוא נפסל, או שהוא התערב עם קורבנות אחרים, באופנים כאלו הרי שהקורבן כשר, ומכיוון שכך רק בארבעת העבודות הראשונות, שהן הקריטיות לגבי כשרות הקורבן, ישנו פסול של מחשבת שלא לשמוע מה שאין כן ביתר העבודות. שואלת כעת הגמרא חטאת לשם בעלים מניין. עד עכשיו ביאר הירושלמי את המקור לכך שפסח וחטאת, שנעשו אחת מארבעת העבודות הראשונות שלו, שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם. אם הן נעשו שלא לשמוע הרי שהקורבן פסול. אולם ישנו דין נוסף, שבחטאת ופסח, אם הם יעשו שלא לשם הבעלים, הרי שהקורבן פסול. ונשאלת השאלה חטאת לשם בעלים מניין, ובהמשך הירושלמי ידון פסח לשם בעלים מניין, מניין לנו, שאם הקריב הכהן את קורבן החטאת, והוא לא חשב לשם אותו בעלים של אותו קורבן שחטא, מניין שהקורבן יהיה פסול בניגוד ליתר הקורבנות שהם קשרים. עונה ירושלמי אמר רבי ירמיה נאמר בויקרא י' פסוק ת' בפסוק שעוסק לגבי חטאת מצורע, ועשה הכהן את החטאת וכיפר על המטהר מטומאתו. מכאן למדנו שכל העשיות והעבודות של קורבן החטאת צריכים להיות לשם אותו אדם, כפי שאמרה התורה וכיפר על המטהר מטומאתו. כלומר מעבר לכך שצריך שהקורבן יהיה לשם חטאת, כפי שראינו מקודם בפסוק ושחט אותה לחטאת, גם צריך שהקורבן יהיה לשם אותו אדם שחטא, כפי שאמרה התורה, וכיפר על המטהר מטומאתו. שואל הירושלמי אמר לרבי יוסי, אם כן, מעטה אפילו הקטר אימורין, מניין לנו שאם ההקטרה לא הייתה לשם אותו בעלים, הקורבן בכל זאת יהיה כאשר בניגוד לארבעת העבודות הראשונות, שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם, שאם אחת מהן נעשית שלא לשם הבעלים, הקורבן פסול. תלמוד אמר, עונה הירושלמי וכיפר על המטהר מטומאתו. מזריקה מיוחדת שהיא מעכבת את הכפרה, יצאו הקטר אימורין שאינן מעכבין את הכפרה. ביור הדברים הוא, שכפי שלמדנו מקודם ארבעת העבודות הראשונות, שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם, מה שמייחד והמחנה המשותף של כל ארבעת העבודות הללו, שאם חסר אחת מהעבודות הללו, הרי שהקורבן פסול והוא לא כשר. מרגע זריקת אדם והלאה, הקורבן כשר, ואותו אדם התכפר לאותו עבוד. מכיוון שכך, והרי אמרה התורה וכיפר על המטהר מטומאתו, בוודאי שכוונת התורה דווקא, שמה שמעכב שצריך שהכהן יחשוב לשם הבעלים, ואם הוא לא חשב לשם הבעלים, וחשב לשם אדם אחר הקורבן פסול, זהו דווקא בארבעת העבודות הראשונות, שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם, שהן פעולות שמעכבות כפרה ומייצרות את הכפרה, בניגוד להקטר האימורין, שאם לא הקטרנו הקורבן כשר, ונתכפר לאותו אדם, אותו אבון ואותו חטא, שממילא לא שייך לומר שבהקטר אימורין, שייך שיפסול מחשבת שלא לשם אותו בעלים. שואלת הגמרא, פסח לשם בעלים מניין? עד עכשיו ביער הירושלמי את המקור לכך שאם הקרבנו קורבן חטאת ועשינו את אחד מהבעת עבודותיו שלא לשם הבעלים, הרי שהקורבן פסול, ונשאלת השאלה מניין לנו שאותו פסול שייך ותופס גם בקורבן פסח, שאם חשב הכהן שהפסח הזה שייך לאדם אחר, הרי שהקורבן פסול. עונה ירושלמי ודינו, דבר זה יש ללמוד מקל וחומר, מה אם החטאת שאין מחשבת ערלים וטמאים פוסלין בה? שהרי אם שחטנו את החטאת לשם אדם שהתחייב בקורבן חטאת והוא ערל או טמא, הרי שהקורבן כשר, ורק בקורבן פסח הקורבן פסול. נמצאנו למדים שקורבן חטאת הוא קל לעומת פסח שהוא חמור, ובכל אופן באותה חטאת שהיא מוגדרת כקל צריכה שתהיה לשם בעלים, ואם לא הקרבנו את קורבן החטאת לשם אותו בעלים הרי שהקורבן פסול, פסח שהוא חמור מהחטאת, והראיה שאם חשבנו והבעלים של קורבן הפסח הוא ערל או טמא, הרי שהקורבן פסול, שמחשבת ערלים וטמאים פוסלין בו, אינו דין שיהיה צריך לשם בעלים, ואם חשבנו לשם אדם אחר, הרי שהקורבן פסול. כך לומד הירושלמי מקל וחומר. דוחה הירושלמי את הקל וחומר, לא. אם אמרת בחטאת שהיא קודשי קודשים, תאמר בפסח שהוא קודשים קלין. הרי בשביל שנוכל ללמוד בקל וחומר מחטאת לפסח, הרי שיש להגדיר את קורבן החטאת כדבר קל, ואת קורבן הפסח כדבר חמור. והחומרה שמצאנו בקורבן פסח, שמחשבת הרעילים וטמאים פוסלים בו, מה שאין כן בחטאת, שחטאת זהו קורבן שיכול להיות מוקרב גם לשם הרעיל וגם לשם טמא. אבל אם כעת יביא הירושלמי חומרה שקיימת בחטאת, והיא אינה קיימת בפסח, הרי שבכך יצא, שאי אפשר להגדיר את קורבן פסח כחמור, ואת קורבן חטאת כקל. ואומר הירושלמי, הרי חטאת בהגדרתו הוא קודשי קודשים, מה שאין כן פסח שהוא קודשים קלים, ועל פי זה לא ייתכן לומר ולהגדיר את קורבן חטאת כקורבן קל ואת קורבן פסח כקורבן חמור. אמר רבי יוסי, עדיין ניתן ללמוד קל וחומר מחטאת לפסח, ולא ממחשבה למטה. הרי את כל מה שאנחנו לומדים לפסול את אותו פסול שקיים בחטאת לפסול גם בפסח, זהו רק בפסול מחשבה. והרי התורה ריבת מחשבה בפסח יותר מן החטאת. הרי לגבי פסולים של מחשבה, בוודאי שפסח חמור מחטאת. שכפי שציין הירושלמי לפני זה, לגבי פסח שהוקרב לשם ערלים וטמאים הוא פסול, לעומת חטאת, שאם הוקרב לשם ערלים וטמאים, הרי שהוא קורבן קשה, יוצא שלמרות שיש חומרה שקיימת בחטאת ולא קיימת בפסח, אבל אם נבודד את הפסול הזה שנקרא פסול מחשבה, התורה החמירה בפסח יותר מאשר בחטאת. ואם מצאנו שחטאת שהוקרב לשם אותו, שלא הוקרב לשם אותו בעלים, הוא יהיה פסול, אם כן קל וחומר שפסח שלא הוקרב לשם בעליו, הוא יהיה פסול. ולמרות שישנה חומרה שקיימת בחטאת, שחטאת היא קודשי קודשים, מה שאין כן שלמים הוא רק קודשים קלים, אולם לגבי פסול מחשבה, בוודאי שצריך להגדיר את חטאת כקורבן קל ואת פסח כקורבן חמור, ולכן אפשר ללמוד בקל וחומר מחטאת לפסח. כעת חוזר הירושלמי לביאור מקור הדין, שאם הקרבנו קורבן חטאת שלא לשם בעליו הקורבן פסול, והגמרא למדה את זה לאל, מכך שנאמר בויקרא י"ד פסוק ט', בפסוק שעוסק בחטאת מצורע, ועשה הכהן את החטאת וכיפר על המטהר מטומאתו. יוצא אם כן שמחטאת מצורע למדנו לכל סוגי ומיני החטאות. שואל הירושלמי, אמר רבי חנן יקום מלפני רבי מנה, ומחטאתו של מצורע אנו למדין, וכי אפשר ללמוד מחטאת מצורע לכל יתר החטאות, וכי חטאתו של מצורע לא לחידושה יצד, וכי התורה לא הקדישה פסוק מיוחד לחטאת מצורע בשביל לחדש שקורבן חטאת מצורע בניגוד ליתר החטאות יש לו דין שהוא טעון נסחים. ואם כן, על פי זה אפשר לבוא ולומר שהדין שחטאת מצורע שהוקרבה שלא לשם הבעלים הקורבן הזה פסול, זהו דין מיוחד רק לחטאת מצורע, שהרי יש לנו כלל ודבר שיצא לחידושו אין למדין ממנו, ומכיוון שדבר שיצא לחידושו אין למדין ממנו, והתורה ייחדה פסוק מיוחד לחטאת מצורע בשביל לחדש אצלו חידוש דין שלא קיים ממילא בכל יתר החטאות, אם כן, אי אפשר ללמוד שבכל החטאות, אם הם הוקרבו לא לשם הבעלים, הקורבן יהיה פסול מחטאת מצורע, שהרי בחטאת מצורע ישנו דין שלא שייך ולא תופס ביתר החטאות. מתרצת הגמרא, אמר להשיב רבי מנא לרבי חנניה, וכי חטאתו של מצורע מאיכן למדה שתהיה פסולה שלא לשמה? מאיכן אנחנו יודעים שחטאת מצורע, אם הקרבנו את אותו קורבן לשם קורבן אחר, הקורבן יהיה פסול? שהרי כפי שלמדנו בקורבן חטאת וגם בקורבן פסח, ישנם שני סוגי פסול. יש פסול שלא לשמו, כלומר הקרבנו את אותו קורבן לשם קורבן אחר, כגון שהקרבנו חטאת לשם שלמים. והפסול השני זה פסול שלא לשם בעלים. ואומר רבי מנא לרבי חנניה, מאיכן אנחנו יודעים שחטאת של מצורע, אם הקרבנו אותה לשם קורבן אחר, הרי שהקורבן יהיה פסול. לא מן הדן קריא, וכי לא למדנו זאת מפסוק שעוסק ביתר החטאות, שאמרה תורה בויקרא ד' פסוק למד ג', בפסוק שעוסק בסתם חטאת ביתר החטאות, ושחט אותה לחטאת, וכתיב ואמרה שם התורה, זאת תורת החטאת, ומשם למדנו תורה אחת לכל החטאות, שלמרות שישנם מיני וסוגי חטאות שונות, הרי שהדין הזה הוא דין כללי לכל החטאות, אלא ממקום שהיא למדה, משם היא מלמדת, מאותו היקש, שהקשנו את חטאת מצורע ליתר החטאות, אם כן ניתן גם להקיש הפוך את יתר החטאות לחטאת מצורע. וכשם שחטאת מצורע, אם הקרבנו את אותו קורבן, ועשינו את אחת מארבעת עבודותיו שלא לשם אותו בעלים, הקורבן יהיה פסול, אם כן כך יהיה הדין לגבי כל החטאות. עד עכשיו עסקנו בדיון שכל ארבעת העבודות של קורבן החטאת והפסח, כגון שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם, הרי המחשבות הללו חייבות להיות לשמו. אולם אם חשב האדם בזמן השחיטה שהוא לא שוחט את הקורבן לשם חטאת אלא לשם עולה, הקורבן יהיה פסול. כעת דן הירושלמי מה הדין שחטו לשמו, ובזמן השחיטה הוא חשב שאומנם השחיטה היא כן לשמו לשם חטאת, אולם הוא חשב בזמן השחיטה שהזריקה תהיה שלא לשמו, לזרוק שלא לשמו. ונשאלת השאלה, האם באופן כזה הקורבן יהיה פסול או שהוא לא יהיה פסול? אמר רבי יוחנן, יש שלא לשמו מעבודה לעבודה. למרות שבזמן הזריקה הוא אכן חשב לשם קורבן חטאת, ובזמן השחיטה הוא חשב שהשחיטה תהיה לשם חטאת, ורק בזמן השחיטה הוא חשב שהזריקה תהיה שלא לשמו, ולאחר מכן בזריקה הוא כן חשב לשמו, עדיין יש פסול מעבודה אחת לעבודה אחרת, ובלשון הירושלמי יש שלא לשמו מעבודה לעבודה, והוא פוסל והקורבן פסול. לעומת זאת רבי שמעון בן לקיש חולק ואומר, אין שלא לשמו מעבודה לעבודה ויהיה כשר. הרי בזמן השחיטה, השחיטה הייתה לשם חטאת. בזמן הזריקה, הזריקה הייתה לשם חטאת. אולם בזמן השחיטה הוא חשב שהזריקה תהיה שלא לשמה. באופן כזה ריש לקיש אומר, אין מחשבת פסול מעבודה לעבודה והקורבן יהיה כשר. מבארת הגמרא את שיטתו של רבי יוחנן שהחמיר וסבר שיש מחשבת פסול מעבודה לעבודה. אמר רבי אילה, ממחשבת פיגול לימד רבי יוחנן. רבי יוחנן למד את הדין הזה שיש מחשבת שלא לשמה, מחשבת פסול מעבודה לעבודה, מפיגול. אילו שחט על מנת לזרוק דמו למחר, הרי מהו פיגול? אם הכהן מבצע עכשיו את פעולת השחיטה, והוא חושב בזמן השחיטה שהוא יזרוק את הדם מחר, והרי האדם חייב להיזרק היום, למרות שבסופו של דבר הוא זרק את הדם היום, מכיוון שהוא חשב מחשבת פיגול, ובזמן השחיטה הוא חשב לזרוק את דם הקורבן למחר, הקורבן פיגול, שמה אינו פיגול? אם כן מכאן למדנו, כשם שפיגול אפשר לחשוב מעבודה לעבודה, ממחשבת השחיטה למחשבת הזריקה, אם כן גם בשחתו שלא לשמו, שחתו לשמו, לזרוק דמו שלא לשמו, גם הקורבן יהיה פסול. מקשה ירושלמי שתי קושיות. אמר רבי יוסי, מנטרטן מילן לא דמיה. בגלל שתי סיבות, יש לומר שאין דמיון בין מחשבת פיגול למחשבת פסול. והסיבה האחת, אילו שחטו לשמו לקבל דמו שלא לשמו, שמא אינו כשר? ולהבנת הירושלמי נקדים ונאמר, מחשבת פיגול יכולה לחול רק על שני סוגי עבודות, או על עבודה שהיא מוגדרת כאכילת המזבח, או עבודה שהיא מוגדרת כאכילת האדם. למשל, אם חושב הכהן בזמן השחיטה שהוא יקבל את הדם למחרת, אין כאן פיגול, שהרי קבלת אדם אינה לא אכילת האדם ולא אכילת המזבח. אם הכהן יחשוב בזמן השחיטה שהוא יאכל את בשר הקורבן ביום שאי אפשר לאכול, מחר או מחרתיים, ואי אפשר לאכול מחר או מחרתיים, זה מחשבת פיגול, כי זה נחשב לאכילת האדם. אם הכהן יחשוב בזמן השחיטה שהוא יזרוק את הדם במקום היום מחר, זוהי מחשבה שהיא פוסלת, כי זה נחשב לאכילת מזבח. לסיכום, מחשבת פיגול יכולה להיות דווקא אם הכהן שוחט וחושב במחשבתו לעשות פעולה מחר ושלא בזמנו, או בפעולה שהיא נוגעת לאכילת האדם או אכילת המזבח. יוצא אם כן, שאם הכהן שחט את הקורבן בקשרות וחשב בזמן השחיטה שהוא יקבל את הדם למחרת, האם הקורבן יהיה כשר או פסול? בוודאי שהוא יהיה כשר. אם כן, אומרת הגמרא, גם אצלנו במחשבת שלא לשמה, שחטו לשמו לקבל דמו שלא לשמו, יהיה פסול. רבי יוחנן סובר שאכן יהיה פסול. אולם מכאן, ממחשבת פיגול, אי אפשר ללמוד לדין שחידש רבי יוחנן שהוא יהיה פסול. שהרי במחשבת פיגול דיברנו רק על עבודות שאינו אכילת מזבח או אכילת אדם. אבל קבלת אדם שאינו לא אכילת מזבח ולא אכילת אדם, בוודאי שלא שייך לדון בה דיני פיגול. ואם כן, מצינו כאן חילוק דין מאוד עקרוני בין פיגול לבין מחשבת שלא לשמו, לכן אי אפשר ללמוד מכאן לכאן. חילוק נוסף מביא הירושלמי. וסיבה נוספת שיש לחלק בין מחשבת פיגול למחשבת שלא לשמה, ולכן אי אפשר ללמוד את מה שאמר רבי יוחנן, שיש מחשבת פסול מעבודה לעבודה. אילו שחטו לשמו, וחשב הכהן בזמן השחיטה שהיא שחיטה כשרה, להקטיר אימוריו שלא לשמו, כלומר להקטיר את האימורים אחר, שמא אינו פיגול? באופן כזה בוודאי זה פיגול. שהרי הוא חשב לעשות את ההקטרה שלו בזמן, לעשות מחר במקום היום, והרי הקטרת האימורים זה נחשב כאכילת מזבח. והרי לפי רבי יוחנן שחטו לשמו, להקטיר אימוריו שלא לשמו יהיה כשר. הרי גם רבי יוחנן שדיבר על מחשבת שלא לשמו, הודה וסבר שמחשבת שלא לשמו יכולה לפסול רק בארבעת העבודות הראשונות. שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם, לעומת הקטרת האימורים שבה לא שייך לחשוב מחשבת שלא לשמו. משתי הסיבות הללו למדנו שאין לדמות ולהשוות בין דיני פיגול לדיני מחשבת שלא לשמו, ואם כן יוצא שאין מכאן ראיה למה שחידש רבי יוחנן, שיש מחשבת שלא לשמה מעבודה לעבודה. לאחר שדחתה הגמרא את ההסבר בדבר רבי יוחנן, מביא הירושלמי כעת הסבר אחר בשם רבי יוסה לדבריו. אמר רבי יוסה, אנא חמית לרבי ירמיה, אני ראיתי את רבי ירמיה, תפיס לרבי בא, שתפס את רבי בא, ואמר לו ושאל אותו, אמור לי תמה דרבי יוחנן, תסביר לי את סברת רבי יוחנן, למה שחטו לשמו לזרוק דמו שלא לשמו פסול? מדוע לפי שיטת רבי יוחנן, אם הכהן חשב במחשבת השחיטה, מחשבה ראויה, ובמחשבת זריקת הדם, חשב מחשבה ראויה, אולם כשהוא שחט, הוא חשב לזרוק את הדם שלא לשמו, מדוע הקורבן יהיה פסול, מאחר שבסופו של דבר בזריקה הוא חשב מחשבה כשרה? והשיב לו רבי בא שטעמו של רבי יוחנני, מפני שנעשה משעה ראשונה, כשוחטו לשמו ושלא לשמו ופסול. שהרי במשנה למדנו שבפסח ובחטאת, אם חשב הכהן בשחיטה שתי מחשבות, גם לשמו וגם שלא לשמו, שתי מחשבות גם שלא לשמו ולשמו, הקורבן יהיה פסול. והוא הדין כאן, לפי שיטת רבי יוחנן, כשהכהן שוחט וחושב לזרוק את הדם שלא לשמו, אין הדבר נחשב שהקורבן הזה פסול מפני שהוא חשב מעבודה לעבודה, אלא נחשב הדבר שהשחיטה עצמה הייתה לשמה ושלא לשמה. ולמרות שהשחיטה לכאורה הכהן לא חשב שהשחיטה תהיה שלא לשמה, אבל עצם זה שבשחיטה הכהן חשב מחשבה שלא לשמה אפילו על עבודה אחרת, אין זה נחשב כפסול מעבודה לעבודה, אלא נחשב הדבר שהשחיטה עצמה נעשית לשמה ושלא לשמה. שואלת הגמרא, מה לוין קיני? ואם אכן כך סברת רבי יוחנן, אם כן אפילו שחטו לאוכליו, לזרוק דמו שלו לאוכליו, ויעשה משעה ראשונה כשוחטו לאוכליו ושלו לאוכליו ויהיה כשר. המשנה לקמן מלמדת אותנו חידוש דין, שקורבן פסח שנשחט שלו לאוכליו הוא פסול. אולם קורבן פסח שיש בו שתי מחשבות, גם לאוכליו וגם שלו לאוכליו, הקורבן יהיה כשר. ונשאלת השאלה, לפי שיטת רבי יוחנן, שכשאדם חושב בשחיטה לזרוק את הדם שלו לשמו, הרי זה נחשב שהשחיטה עצמה הייתה לשמו ושלו לשמו, ולכן הקורבן פסול, אבל זה לא בגלל שזה פסול מעבודה לעבודה. על פי זה יצא, שאם הכהן שחט את הקורבן לאוכליו, אבל חשב לזרוק את דמו שלו לאוכליו, הקורבן היה צריך להיות כשר. שהרי נחשב הדבר שהשחיטה עצמה הייתה בה גם מחשבת לאוכליו, וגם מחשבת שלו לאוכליו, ומדוע הקורבן הזה אינו כשר? ממשיך רבי ירמיה ושואל, להתייח אל דמר, אם לפי רבי יוחנן, אדם השוחט את הפסח לאוכליו על מנת לזרוק דמו שלו לאוכליו, הקורבן יהיה כשר. היה צריך להיות דמר רבי אילה בשם רבי יוחנן, שחטו לאוכליו לזרוק דמו שלו לאוכליו פסול. מה הדין אם הכהן שחט את הקורבן לאוכליו וחשב לזרוק דמו שלו לאוכליו פסול? והרי לפי רבי יוחנן, הקורבן הזה היה צריך להיות כשר. וכיצד רבי אילה אומר בשם רבי יוחנן שהוא יהיה פסול. אלא בהכרח שלא שייך לומר את הסברה, שכשאנחנו שוחטים, אם אנחנו חושבים שהפעולה הבאה תהיה שלא לשמו, נחשב הדבר שהשחיטה הייתה של לשמו ושלא לשמו. דוחה הגמרא את הנחתו של רבי ירמיה. אתה רבי יעקב ברחה ואמר בשם רבי יוחנן, בניגוד למה שאמרנו מקודם, שחטו לאוכליו. אם הכהן שחט את קורבן הפסח לאוכליו, וחשב בזמן השחיטה שזריקת הדם לזרוק דמו, פעולת הזריקה תהיה שלא לאוכליו, הקורבן יהיה כשר. בניגוד למה שאמרנו מקודם, שבאופן כזה הקורבן יהיה פסול. ואם כן נשאלת השאלה כעת, מהי סברתו של רבי יוחנן? רבי יוסה נסיב חיילה. רבי יוסה מצא סיוע לדברי רבי יוחנן מנטרן תמוי דרבי יוחנן. משני הדברים שאמר רבי יוחנן. שהרי רבי יוחנן סתר את עצמו. מצד אחד רבי יוחנן סובר שאם הכהן שחט את הקורבן לשמו וחשב לזרוק דמו שלא לשמו, הקורבן יהיה פסול. מצד שני אותו רבי יוחנן אומר שאם הכהן שחט את הקורבן לאוכליו וחישב לזרוק דמו שלו לאוכליו, הקורבן יהיה כשר. ונשאלת השאלה מה החילוק בין שני הדברים. אלא מבארת הגמרא, למה שחטו לשמו לזרוק דמו שלו לשמו פסול? נעשה משעה הראשונה כשוחטו לשמו ושלו לשמו והוא פסול. כשהכהן שוחט לשמו וחושב לזרוק את דם הקורבן שלו לשמו, נחשב הדבר שפעולת השחיטה עצמה הייתה בה שתי מחשבות, גם לשמו וגם שלו לשמו, ולכן הקורבן פסול. ואם כן, למה שחטו לאוכליו לזרוק דמו שלו לאוכליו כשר? הסיבה היא, נעשה כמשעה הראשונה כשוחטו לאוכליו ושלו לאוכליו והוא כשר. נחשב הדבר שבשחיטה עצמה הייתה גם מחשבת לאוכליו וגם מחשבת שלו לאוכליו, והקורבן הזה יהיה כשר. הסבר נוסף מביא הירושלמי לסברת רבי יוחנן, מדוע מחשבה מעבודה לעבודה פוסלת, מדוע אם הכהן שחט את הקורבן לשמו, לזרוק את דמו שלו לשמו, הקורבן יהיה פסול. רבי חנניה אמר קומה לפני רבי מנה בשם רבי יהודן, תמה דרבי יוחנן, סברת רבי יוחנן שהקורבן כעת יהיה פסול. הסיבה היא כך, כל שאילו יבוא לאותה העבודה והוא מחשב לה. כל עבודה שמחשבה יכולה להועיל לפסול בה בזמן העבודה, מחשב הוא מעבודה אחרת לה. הרי בכל ארבעת העבודות הראשונות, גם פעולת השחיטה, גם קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם, בכל עבודה כזאת מחשבת שלא לשמו פוסלת. ומכיוון שכך, ניתן לפסול מעבודה לעבודה. כיצד ייתכן הדבר? אילו זרק דמו שלא לשמו, שמא אינו פסול, בוודאי שהוא פסול. אם כן, שחטו לשמו לזרוק דמו שלא לשמו גם פסול. מכיוון שכל העבודות הללו, בכל עבודה בפני עצמה, מחשבת שלא לשמה פוסלת, אם כן גם מעבודה לעבודה המחשבה היא פוסלת. וההבדל בין הסברה שכעת אומר רבי חנניה, לסברה שאמר רבי יוסה בשם רבי בא. לפי שיטת רבי חנניה, כשהכהן שוחט את הקורבן, וחושב לזרוק את הדם שלא לשמו, אין נחשב הדבר שבשחיטה הייתה לשמו ושלא לשמו. אלא נחשב הדבר שהשחיטה הייתה אכן לשמו, אולם נחשב הדבר כבר בשחיטה שהזריקה היא שלא לשמו, למרות שבסופו של דבר הוא יזרוק את אדם לשמו. בניגוד לרבי יוסה בשם רבי בא שהוא למד בשיטת רבי יוחנן, שנחשב הדבר שהשחיטה עצמה הייתה בה גם מחשבת לשמו וגם מחשבת שלא לשמו. מקשה ירושלמי אל העיקרון שחידש רבי חנניה, אילו שחטו לשמו לקבל דמו שלא לשמו, שמה אינו כשר. לו יצויר שהכהן שחט את הקורבן במחשבה כשרה, אולם חשב בזמן השחיטה לקבל את הדם אחר, שמה אינו כשר, באופן כזה בוודאי שהקורבן כשר. שהרי למדנו שמחשבת פיגול פוסלת רק בשני סוגי עבודות, או באכילת אדם או באכילת קורבן, וקבלת אדם מלא זה ולא זה. ונשאלת השאלה, ובשעת קבלה מחשבו, מה יקרה אם הכהן בזמן קבלת אדם יחשוב לזרוק את הדם מחר? האם יהיה כאן פיגול? בוודאי שכן. הרי לנו מקרה שסותר את הכלל שראינו מקודם. כל שאילו יבוא לאותה עבודה והוא מחשב לה, הוא אינו מחשב מעבודה אחרת לה. הרי בזמן השחיטה אם הוא חושב לקבל את אדם אחר, הקורבן כשר, למרות שבזמן קבלת אדם הוא יכל לחשוב מחשבת פיגול ולפסול את הקורבן. קושיה נוספת מביאה ירושלמי, אילו שחטו לשמו. אם הכהן שחט במחשבה כשרה וחשב בזמן השחיטה להקטיר אימוריו שלא לשמו, שמא אינו פיגול? בוודאי שזהו פיגול. שהרי כפי שלמדנו פיגול, זוהי מחשבה שפוסלת בשני סוגי עבודות, או באכילת אדם או באכילת קורבן, והכתרת האימורים היא באכילת מזבח. ובשעת הכתרה אינו מחשב, הרי בזמן ההכתרה הוא לא יכול לחשוב מחשבת פיגול. הרי לנו סתירה לכלל שראינו, כל שאילו יבוא לאותה עבודה והוא אינו מחשב לה, מחשב מעבודה אחרת לה, הרי לנו כאן מקרה, שבזמן השחיטה הוא יכול לחשוב שההכתרה תהיה שלא לשמו וזה נחשב פיגול, למרות שבזמן ההכתרה הוא לא יכול לפגל. אמר לה, השיב רבי חנניה לרבי מנה, לא תטיבני אל תקשה עליי מפיגול על פסול. הכלל שאני אמרתי, זהו רק כלל שתופס במחשבת פסול במחשבת שלא לשמה. אל תקשה לי מפיגול ששם הכלל הזה אינו תופס דמר, שהרי שם כבר אמר רבי יוסף מנטרן מילין לא דמיה, מחשבת פיגול למחשבת פסול. כבר הגמרא הסבירה לאל שבגלל שתי סיבות אין מקום לדמות מחשבת פיגול למחשבת פסול. והכלל שתופס במחשבת פסול אינו תופס במחשבת פיגול. כעת חוזר הירושלמי לעיקר המחלוקת בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש, האם מחשבים מעבודה לעבודה, כלומר, האם הכהן יכול לחשוב בזמן השחיטה שזריקת אדם תהיה שלא לשמו ובכך הקורבן יהיה פסול או לא, לפי רבי יוחנן הקורבן פסול, לפי ריש לקיש הקורבן הוא פסול. מביא הירושלמי נפקמינה נוספת בין רבי יוחנן לריש לקיש מנפיק מן בניון, אמר רבי שמעון ברבוד מחילופין הנפקמינה תהיה פסח בשאר ימות השנה. הרי הכלל הוא שרבי יוחנן סובר שקורבן פסח שהופרש לשם פסח ונשחט שלא בזמנו, הדין הוא שאם הוא נשחט לשם פסח הוא פסול, אולם אם הוא נשחט לשם שלמים, הרי שהקורבן יהיה קשה. ונשאלת השאלה, מה יהיה הדין שחטו לשמו, לזרוק דמו שלא לשמו? מה הדין אם לקחנו את הקורבן פסח הזה לאחר חג הפסח? שאם נקריב אותו לשם פסח הוא יהיה פסול, ואם נקריב אותו לשם שלמים הוא יהיה קשה. לקחנו את הקורבן הזה, פסח בשאר ימות השנה לאחר פסח, ושחטנו אותו לשם פסח, אבל חשבנו בזמן השחיטה לזרוק דמו שלא לשמו בשאר ימות השנה. על דת דרבי יוחנן כשר, על דת דרבי שמעון בן לקיש פסול. הרי אותו קורבן פסח כעת אם אנחנו שוחטים אותו לשם פסח הוא פסול, ולשם יתר הקורבנות, לשם שלמים הוא יהיה כשר. יוצא אם כן, שאותו קורבן פסח אם שחטנו אותו לשמו, לפי ריש לקיש כבר אין לו תקנה, הקורבן הזה יהיה פסול. אולם לפי שיטת רבי יוחנן, מכיוון שחשבנו בזמן השחיטה לשם פסח, אולם חשבנו לזרוק את דמו שלא לשמו, אם כן, נחשב הדבר שבשחיטה עצמה הוא חשב גם לפסח וגם לשלמים, ולכן הקורבן הזה יהיה קורבן כשר. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי להיום, הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אוד מוצל מאש, הרב וחסיד רבי יוסף יצחק בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חיי תמיד.